שלום, ערב טוב לי. סליחה כמובן על האיחור. הייתה אצלנו הכנסת ספר תורה, וצריך לומר כמה מילים לכבודה של תורה. טוב, אז אני שוב מתנצל, ואני מבקש לגעת בנושא מסוים שעל פניו, וכשנחמן מבקש ממני לכתוב את הנושא, על פניו הוא נראה נושא משמין ביותר. כמעט כמו שסדר העבודה ביום הכיפורים נראה במרבית בתי הכנסת שלנו. זה בדיוק הזמן של התנומה הקלה, שבה אומרים קטעים, וגם אם אנחנו עוד עושים את זה בעמידה, כפי שחלק מהמקומות, זה לא תופס אצלנו מקום כל כך מרגש ומסעיר בנפש, שאם אני אבוא ואגיד, כותרת השיעור, עבודת יום הכיפורים, כולם יבואו, בדיוק לזה חיכיתי, זה הדבר שמפעים אותי ומסעיר אותי כל השנה, לזה בדיוק אני מחכה. על פניו לא, זה לא הדבר שרובנו, זה לא החלק המרגש אותנו בתפילת יום הכיפורים, ולא רק בגלל בעיית הזמן שבו זה נאמר בדרך כלל בבתי הכנסת ככה בשעות של 12-1 בצהריים, שהן שעות שהצום מתגבר עלינו והעייפות מכה בנו, לא רק בגלל זה. גם אם הייתי לוקח את תפילת עבודת יום הכיפורים ושם אותה בכל נדרי או בנעילה, המצב לא היה הרבה יותר טוב. אבל זאת לא קושייה על מי ששם את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בתפילת המוסף. אפשר לשאול שאלה, למה באמת אנחנו צריכים לכתוב את כל מסכת יומא בתפילת מוסף של יום כיפור? אנחנו לא עושים את זה בליל הסדר למשל, אנחנו לא עוברים על סדר הקרבת קורבן פסח בליל הסדר. מה ראתה המסורת להכניס לתפילת מוסף של יום הכיפורים את הסיכום של מסכת יומא? למה זה כל כך עקרוני? אנחנו מבינים, צריכים להזכיר שני פסוקים, שלושה פסוקים על עבודת כהן גדול ביום כיפורים. אבל למה? בצורה כל כך כל כך מסיבית, זה ודאי דבר שצריך להיות. אבל האמת היא שהשאלה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. זאת לא שאלה על מסדרי התפילה, זאת שאלה על הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שאלה על הקדוש ברוך הוא? צאו, תסתכלו מה כלל ישראל היה עושה ביום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים. אנחנו שרים, אמת מה נהדר, היה כהן גדול, בצאתו, זה שיר טוב, גם הקצב הוא מצוין, גם בחתונות שרים את זה, נפלא ומדהים. אבל לחשוב לרגע, אם הייתי שואל כל אחד ואחת כאן, האם אתה באמת רוצה להמיר את יום הכיפורים שלך ביום הכיפורים של המקדש? אני לא בטוח בתשובה. אני רוצה גם להסביר למה. מה קורה בבית המקדש ביום הכיפור? אין תפילות בבתי הכנסת, אין על חטא ואין אשמנו, תמחקו את כל התפילות של יום הכיפורים בבתי הכנסת, כולם באים לבית המקדש. בכלל, בבית ראשון אין תפילות בכלל, אז כתפילה דרבנן. אבל גם בבית שני, באים לבית המקדש, ומה רואים בבית המקדש? הכהן הגדול נכנס בפנים, יוצא בחוץ, נכנס בפנים, יוצא בחוץ, שלושה וידויים, פה על שני הסעירים, גורל אחד לשם, גורל אחד לזזל, פרו, פר שכהן גדול, אילו ואיל העם, ומתוודא על עצמו, ומתוודא על השבט שלו, ומתוודא על כלל ישראל, זה נפלא, יוצא מן הכלל. איפה אנחנו? מה אנחנו עושים? איפה אנחנו מתפללים? עומדים ומסתכלים. זה יום הכיפורים שהתורה מתארת. עכשיו, ברור שצריך לעשות תשובה. חכמנו אמרו במסכת יומא שיום הכיפורים אינו מכפר, אלא אם, כמובן, חוץ מדעה אחת שאומרת שעיצומו של יום מכפר, ודאי שאדם צריך לעשות תשובה, ובלי תשובה יום הכיפורים לא מכפר. אבל מהי העבודה של יום הכיפורים? על כנר, כל אחד מאיתנו לא עושה כלום. פסח, כל אחד צריך להביא קורבן פסח. בסוכות כל אחד נותן עולה, כל אחד צריך לשבת בסוכה. מה כלל ישראל עושה ביום כיפור? שום דבר. הוא מסתכל על הכהן הגדול, הולך עם הבגדים שלו, נכנס לפנים, יוצא בחוץ וחוזר חלילה, וכשהוא יצא עושים משתה גדול בשמחה ומוצא יום הכיפורים. זהו, זה יום כיפור. זה היום שכל כך עקרוני לנו, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך ורוצה לעשות תהליך של תשובה, וכל אחד מאיתנו יודע איזה חוויה מרוממת זה, התפילה והמחשבות שלו בתפילה והבידוי, וכל כך הרבה דברים יום כיפור מחובר אליהם אצלנו בבתי הכנסת שלנו, בתודעה שלנו, וכשהם מסתכלים על יום הכיפור של התורה, זה יום כיפור אחר לגמרי. תסתכלו מסכת יומא. מסכת יש בה 8 פרקים. כמה אחוזים מהמסכת מוקדשים לצום ולתשובה הפרטית, וכמה מוקדשים לבית המקדש? היחס הוא 1:7. 7 פרקים עוסקים בעבודת כהן גדול. יומא זה מסכת שבישיבות של לומדים קודשים, בבריסק או במקומות כאלה, או במכון הגבוה בארציון, שם לומדים יומא. פרק שמיני זה הפרק הזניח של מסכת יומא. זה לא עיקר מסכת יומא. אבל זה לא רק המסכת, זה לא רק סידור התפילה, זה גם החומש. איפה נמצא עבודת כהן גדול ביום הכיפורים? כמה פסוקים יש לעבודת כהן גדול ביום כיפור, וכמה פסוקים יש על והיא ניתם את נפשותיכם? זה פסוק אחד, וזה 30-40 פסוקים. אלה הפרופורציות פחות או יותר. כלומר, הבעיה היא לא תפילת מוסף. וזה לא שמי שכתב את תפילת מוסף, הוא פתאום שרתה עליו המוזה והוא החליט לכתוב את סדר העבודה שלו, או לסכם את מסכת יומא. הוא כיוון לרוחה של התורה. הוא כיוון לרוחה של המסורת היהודית. אבל היא גופה צריך ביאור. מדוע התורה, כשהיא רוצה לעשות יום כפרה לכלל ישראל, הדרך בה היא בוחרת לעשות את זה, היא על ידי זה שהיא עוסקת בעיקר, ממקדת את כל הפוקוס על עבודת כהן גדול ביום כיפור. אני רציתי להביא לפניכם דף. אפשר לנו? אפשר. אני צריך לקבל רשות מנחם. אז בבקשה. אני לא תנוח דעתכם, לא נקרא את הכל, כי הוא דף ארוך, אבל מקצתו. אני רוצה שתי מילים, עד שאתם מעבירים את הדפים. המקור הראשון עוסק בעיקר בתיאור של מרכזיותו של יום כיפור בחומש, אבל מזה אני מבקש לגעת ככה רק בסוגריים ובשולי הדברים. אתם יודעים, יש לנו גם במסורת ודאי החסידית, אנחנו פוגשים לא פעם שהציבור ככה כולו בא לראות את הרב אוכל מחלק שיריים. אז אתם יודעים מה? אפשר היה להבין שכלל ישראל בא לראות את הכהן הגדול כדי לראות את הרב הגדול שמייצג אותנו, שהוא עושה משהו. אבל רק כדי שנבין על מי אנחנו מדברים, מי הוא הכהן הגדול שעליו כולם שרים אמת מה נהדר היה כהן גדול. לכן תסתכלו בבקשה במקור 2. זה משנה במסכת יומא. מסרו זקני בדין לזקני כהונה והעלו בית אבטינס והשביעו ונפטרו והלכו להם. אמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו. הוא שליח בית דין. משביעים אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובכים. אם הוא היה חכם, דורש. אם לאו, תלמידי חכמים דורשים לפניו. אם רגיל לקרות, קורא. ואם לאו, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו? באיוב, ובעזרה, ובדברי הימים. זכריה בן קבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. אני אומר לכם לקרוא את המשנה הזאת ופשוט לבכות. מה מתואר כאן במשנה? אנחנו קוראים את זה. פשוט לא מפנימים מה כתוב כאן. ובכן, מי הוא הכהן הגדול? הוא ספק אפיקורס, עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן, אפילו לקרוא עברית הוא לא יודע. זה מה שכתוב כאן במשנה. אני רוצה להסביר. הם היו משביעים אותו שלא ישנה. מה משביעים אותו שלא ישנה? הייתה מחלוקת בין הצדוקים והפרושים איכן מעלים את הקטורת, איכן מאשנים אותה, מוציאים מן את האשן, בחוץ או בפנים. אז הם אומרים לו, הרי אנחנו לא נוכל לעקוב אחריך, הרי אף אחד לא יהיה באוהל מועד כשהכהן הגדול נכנס פנימה. אז אנחנו משביעים אותך שתעשה את זה כמו הפרושים ולא כמו הצדוקים. מה פתאום שכהן גדול יעשה כמו הצדוקים? מסיבה מאוד פשוטה, 300 שנה מתוך 420 שנה שבית שני היה קיים, 300 שנה המשרה הזאת ששמה כהן גדול נקנתה בכסף, והרבה כסף. 300 שנה שהכהן הגדול לא היה מסיים את שנתו. ההבדל בין כהן צדיק לכהן פחות צדיק היה, האם הוא מת בפנים או מת בחוץ. השאלה הייתה כמה ימים, הוא חי הזמן שאול. חז"ל אומרים שני כהנים גדולים היו בתחילת הבית השני, שמעון הצדיק ויוחנן, כהן גדול, הם היו ביחד 120 שנה, אחד 80 שנה, אחד 40 שנה. אבל מכאן ואילך כל שנה התחלף כהן לפעמים פעמיים. הכהנים היו סמל לשחיתות של הממסד במקדש באותם ימים. הכל היה בכסף. אף אחד לא סיים את שנתו, היו שחיתות, אז היה יכול להיות שהוא יודע משהו. אז לפעמים יכול להיות שהוא גם ידע משהו, אבל בדרך כלל הוא גם היה חשוד על צדוקיות, כלומר על להיות אפיקורס, אבל בסדר, מלך חשוד, אפיקורס הוא לפחות הוא יודע משהו, יש אחד שיודע ואחד שיש אפיקורס, אבל יש שלב שכבר נהיה להם יותר גרוע מאפיקורס, הוא גם לא ידע. אם היה, אז מה כתוב? אם היה תלמיד חכם, אז הוא היה דורש, אם היה תלמיד חכם, זה היה מעביר שיעור, אבל נבך הוא לא היה תלמיד חכם, אם לאו, אז תלמידי חכמים דורשים לפניו, תלמידי חכמים הם נותנים לו שיעור. אם היה רגיל לקרות, מה פירוש רגיל לקרות? רגיל לקרות זה יודע לקרוא חומש, זה רגיל לקרות. כלומר, התייאשנו כבר מהמשנה, התייאשנו כבר מגמרא, חומש, הוא יודע לקרוא, אם היה רגיל לקרות, קורא. ואם לאו, קוראים לפניו. אתם מבינים איזה אינטליגנט יש לנו, הוא כבר לקרוא הוא לא יודע. טוב, הוא לא יודע לקרוא, לפחות הוא יכול לשמוע, אתם יודעים, יש כאלה ששומע, אבל לא לקרוא, לא, הוא מתקשה קצת. אומר, עכשיו, איפה היו קוראים לו? באיוב, עזרא ודברי הימים. לא נעים לי לומר, למה לקרוא עזרא ודברי הימים? אלה סיפורים, סיפורים קלים. אבל הקטע הוא זכריה בן קבוטל. הרבה פעמים קראתי לפניו בדניאל. למה דניאל? איך הגיע דניאל? בערמית, הבן אדם לא יודע מילה עברית, הבן אדם לא יודע לקרוא, לקרוא לא יודע בחומש, אז נקרא לו בערמית, פחות שיבין משהו, שישמע איזה יידיש וור, שישמע איזה מילה, בעברית הוא לא יודע איזה, לפחות שישמע איזה בערמית. לכן זה הכהן הגדול, 300 שנה בבית שני, שעליו כולנו שרים בתפילת מוסף, אמת מה נהדר היה כהן גדול. ולזה כולנו משתוקקים לחזור, זה לא יאומן. מלא בתורה זה תופס מקום מרכזי, צריך להבין למה. 300 שנה, הרי כשהמשנה נכתבה במסכת יומא, הרי זה היה בשלהי בית שני או אחרי החורבן אפילו. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נכתבה המשנה הזאת. אבל ודאי שהמסורת המרכזית של מה היה ביום כיפור, הזיכרון ההיסטורי הוא ודאי של 300 שנה האחרונות. הרי זה מה שמתארים, זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו, נכון? קראתי פעמים הרבה. כלומר, זה לא שנה אחת הוא קרא לו בארמית. הרבה שנים, אני זוכר מה, אתם מספרים לי מה קוראים לו, אני הייתי שם, אני קראתי. אני קראתי לפניו בארמית, אני קראתי לפניו בספר דניאל. טוב. קושיות, אני חושב שקושייה חזקה על מה אנחנו עושים ביום כיפור. בנוסף לכל הסיפור הזה, מצטרף לה לתפילת מוסף של יום כיפור עוד איזה קטע מוזר שלכאורה שייך לתשעה באב יותר מאשר הוא שייך ליום כיפור. והאמת היא, לא רק שהוא לכאורה שייך לתשעה באב, הוא באמת בתשעה באב, הוא באמת שייך לתשעה באב. אנחנו גם אומרים אותו בתשעה באב. זה הפיוט אלה אזכרה. הפיוט על הסרט ארודי מלכות נמצא אצלכם במקור שלוש. עכשיו, זה מאוד נחמד, הפיוט הזה. אבל איך הוא הגיע אלינו? מה פתאום כאן? אלה אזכרה ונפשי עליי אשפחה, לאונו זה דין, כעוגה בלי הפוכה, וכל התיאור הזה, זה יפה. אבל איך זה קשור ל... יום כיפור. טוב. מכאן אני מבקש להתחיל להיכנס לעובי הקורא. אחת הנקודה שממנה אני מבקש לצאת בשיעור הזה, היא להתבונן בסיפור הזה ששמו עשרת הרוגי מלכות. עשרת הרוגי מלכות, עשרה אנשים מגדולי חכמי התנאים, שנהרגו תחת אולם, תחת השלטון הרומאי, וחכמי ישראל העסיקו את עצמם מאוד בשאלה מה פשר ההריגה, העונש החמור הזה שקיבלו עשרת הרוגי מלכות. תשובות שונות ומשונות ניתנו לשאלה הזאת. תסתכלו במקור 4, התשובה המסוימת ביותר שנאמרת בחז"ל, במדרש, אמר רבי יהושע בן לוי, לא נמשכו עשרת הרוגי מלכות, אלא בחטא מכירתו של יוסף. רבי אבין אומר, בכל דור עדיין החטא קיים. מוזר. האחים מוכרים את יוסף. האחים מוכרים את יוסף. 10 אחים מוכרים את יוסף. זה היה משהו כמו, אני יודע, 500 שנה לפני מתן תורה. כן, 400 שנה למצרים. 500, 300 שנה, 350 שנה לפני מתן תורה. אנחנו נמצאים כאן ברומא, תחת ארץ ישראל, תחת השלטון הרומאי, נניח, שנת 0 לספירה, או 20 לספירה, או 100 לספירה, פחות או יותר, בתקופה, קצת לפני החומן, קצת אחרי החומן, וזה מרחק של 1,500 שנה. מה הקשר בין עשרת הרוגי מלכות לבין המכירה של האחים את יוסף? כולנו מכירים את העיקרון הכי בסיסי בתורת הגמול, לא יומתו אבות על בנים, מה פתאום שאנחנו נשלם את החטא של אבינו, אבותינו, מקדמת דנא, קראנו בפרשת כי תצא. אז הגמרא, המדרש עונה לשאלה הזו. רבי אבין אומר, בכל דור עדיין החטא קיים. כלומר, אם היינו מוכרים את יוסף לפני 3,000 שנה, והיינו מפסיקים למכור את היוספים במשך הדורות, ניחא. אבל זה מה שקרוי בלשון הגמרא, מתי כן פוקד אבון אבות על בנים? באוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. כאשר הם ממשיכים בחטא של האבות, אז הוא גם פוקד אותם על אבון אבותם. זאת אומרת, החטא של מכירת יוסף ממשיך להיות כאלה. טוב, זה אולי הסבר מעניין. אבל לכאורה, כל זה לא קשור ליום כיפור. הבנו, השתכנענו, מאוד יפה. שכל דור ודור אנחנו עדיין חותים במכירת יוסף, אבל איך זה קשור ליום כיפור? לא ברור. בואו תסתכלו, בבקשה, בצד השני של הדף, במקור מספר 7. התורה שאנחנו עכשיו הולכים לגעת בה, היא תורה של המשך חוכמה, היא פשוט תורה מתוקה מדבש, היא פשוט מדהימה בעומק שלה. הדיון שדן הרשע חוכמה הוא על השאלה, אתם יודעים שביום הכיפורים הכהן גדול נכנס פנימה בבגדי לבן, הוא לא נכנס בבגדי זהר כדי לא להזכיר את חטא העגל, אין קטגור נעשה סנגור. והנה אומר המשך חוכמה, וצריך תעמוד רבי לוי שמזכיר אבון העגל, ועליו נאמר וביום פוקדי ופקדתי, כמו שאית בפרק חלק, אין לך בכל דור שאינו נוטל עומקייה אחת מחטא העגל. בכל דור אנחנו סוחבים עלינו משהו מחטא העגל. זה רק להיכנס לעניין. והנה אמרו במדרש, שימו לי. רבי אבין אומר, בכל דור עדיין חטא של מכירת יוסף קיים, ונמצא שהכפרה על האומה בכללה, לפני ולפני, עדיין משם רושם החטא ממכירת יוסף. צריך לדעת, בכל דור ודור יש עדיין משהו, כמו שיש משהו מחטא העגל שנשאר בנו, יש גם משהו מהחטא של מכירת יוסף שעדיין נמצא בנו, וכשהכהן הגדול נכנס לפני ולפני, הוא צריך קצת לטפל בנקודה הזאת. ולכן הלשון של סעיר המשתלח הוא משקל שני סלעים. מזכיר לנו את הסעיר, את הקטונת פסים של יוסף. אגב, גם סעיר מזכיר לנו מה? מזכיר לנו שכשהאחים רצו להרוג את יוסף, הם אמרו בואו נשחט סעיר עיזים ונאמר חיה רעה אכלת. רמז למה שאמרו בשבת, לעולם על ישנה אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת של משי יעקב ליוסף, יותר משאר בניו נתקנעו בו אחד. ולכן ייתכן כי הכפרה עלתה לפני ולפנים בבית הכפורת, וההיכל מקום של בנימין, משום שהוא לא היה בחץ של מכירת יוסף, ולכן לא היה בעזרה. אתה שואל למה עבודת כהן גדול עיקרה נמצאת לפני ולפנים? כי עיקר עבודת יום הכיפורים היא לחפר על חטא מכירת יוסף. וכיוון שזה עיקר עבודת יום הכיפורים, אנחנו רוצים לעשות את זה בנחלתו של בנימין, אנחנו עושים את זה עם סעיר, שזה מזכיר לנו גם כן את חטאו של יוסף, אנחנו מתקדמים הלאה. ואני מדלג כמה שורות. בקרוב לזה מפורש בספרי, מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, לפי שכל השבטים היו במכירתו של יוסף. בנימין לא היה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אומר לאלה שיבנו בית הבחירה, כשהם מתפללים לפניי, איני מתמלא עליהם רחמים, שלא היו מרחמים על אחיהם. אי אפשר לבנות את המקדש בחלקו של יהודה, את החלק של השכינה, מכיוון שאומר הקדוש ברוך הוא, אני לעולם לא אוכל לרחם עליהם באמת. כי כשאני ארצה לרחם, אני אזכר בסיפור של האחים ריחמו על יוסף או לא ריחמו, אני אזכור את זה ואני לא אוכל לרחם. הערת סוגריים, אני חייב לפתוח אותה, כי היא נקודה מאוד עקרונית בהקשר הזה לפני שאני ממשיך. אני בא לא פעם למקומות שונים ואני שואל את השאלה, אני לא רוצה, אולי אני אשאר כאן. מה עשה יוסף בעת שזרקו אותו אחד לה? מי שקורא את פרשת וישב, הוא לא עשה כלום, לא כתוב שום דבר. אבל מי שקורא את פרשת מקץ, כשהאחים חוזרים חזרה ממצרים עם הסכין ורואים את הכסף שהוא שם בסכין, מה הם אומרים? אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו את אחינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו אליו. התורה מספרת, יוסף היה מתחנן, צועק, הצילו, הצילו, הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים בעקרבים יש בו. נו, אז אם זה כך, זה כתוב בתורה מפורש. אז למה זה לא כתוב בפרשת וישב? אז למה שם זה לא כתוב? הם עשו כך, הוא עשה כך. למה אנחנו שומעים על זה רק ברטרו, רק בסוף? אני שמעתי פעם הסבר של אחד החוקרים, הסבר שבעיניי הוא פילפי. אני רוצה להקריא לכם את הסיפור, איך הוא היה נשמע אם הוא היה מסופר בפרשת ויש. כתוב אותו, וישבו לאכול אחר. כתוב. בעברית מדוברת, החבר'ה פותחים שולחן. פותחים שולחן, עושים על האש, ומנגלים, אוכלים, לאפות, וחומוס, וכל הדברים הטובים. ויזעק יוסף, אחי, הצילו אותי, יש לי כאן נחשים. אתה יכול להגיש את המלח, אתה יכול לשים עוד קצת פלפל, אולי תנפנף את זה, אולי תהפוך את הבשר, שיהיה קצת יותר well done. אם היינו קוראים את הפסוקים כך, היינו רואים, בלתי אפשרי בעליל, בלתי אפשרי בעליל לסבול את הרוע הזה של האחים שרואים את האח שלהם זועק בהתחננו אליהם ולא שמענו. מה זה לא שמענו? לא שמנו עליו. אכלנו לחם, אכלנו, שתינו, נהננו, והוא נענק תחת הכלים. זה התורה לא רצתה תיאור כזה. כי אם התורה הייתה מתארת כך, לא היינו סולחים להם לעולם. התורה רצתה להציג לנו את זה בצורה מאוזנת. מי שקורא את פרשת וישב, רואה משתכנע, לפחות אני קורא את זה בקריאה מדויקת, שלאחים היה קייס נגד יוסף. הוא משתנקר עליהם, הוא אומר, אני רוצה למשול עליכם, ומושל באותם ימים, כמו שאומר הספורנו, זה מושל שהורג את האחים שלו. היה להם קייס. התורה רצתה לשמור על האיזון הזה. אבל אם התורה לא הייתה רוצה לשמור על האיזון, והייתה מספרת את זה בצורה כביכול המדויקת, אבל אשמים אנחנו אשר ראינו את אחינו בצרת נפשו, להתחננו אלינו ולא שמענו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לשים את המקדש, את המקום שבו השכינה שורה בחלק שלהם? כשהם יבקשו רחמים אני אוכל לסלוח? אני לא אוכל לסלוח, אני תמיד אזכור, התמונה הזו, אנחנו שוכחים. אבל הקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות, כמו שנגיד עוד כמה ימים. הוא זוכר, הוא זוכר את התמונות שהוא ראה לפני כמה אלפי שנים את האחים לא מרחמים. בואו נמשיך במשך. נמצא. שאמרו פוקד אבות אבות על בנים, כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, וכשישראל חוטאים בדברים שבין אדם למקום, אז פוקד עליהם חטא העגל. ואם ישראל חוטאים בדברים שבין אדם לחברו, אז פוקד עליהם חטא מכירת יוסף. ולכן לא כתוב השם יוסף בחושן, אומר המשך חוכמה, כי השבטים חקוקים על ליבו לזיכרון. רק זה חסר לנו שעוד יהיה כתוב יוסף, וואו וואו וואו, זה כל הזמן נזכור את מכירת יוסף. והשבטים בעצמם הם הזיכרון, מפני שזה יהיה כתרוג, שהם בעצמם לא ריחמו על אביהם, היו מתנגדים ושונאים זה לזה, ולפני ולפנים עדיין חקוק חטאם בכל דור ודור. ולכן, אני מדלק כמה שמות, להורות על כפרת החטא של מכירת יוסף, הכהן הגדול היה נכנס עם כותונת, שהיא מזכירה לנו את הכותונת של יוסף. כמו שאמרו, כותונת מחפרת על שפיכות דמים, שנאמר, וישחטו שעיר עזים ויקבלו את הכותונת בדם. תראו, המשך חוכמה עושה לנו סוויץ' במות. עבודת כהן גדול ביום הכיפורים עיקר עניינה הוא כפרה על חטא מכירת יוסף. אני שואל את השאלה, אבל זה המשך חוכמה לומר. למה דווקא כך, כהן גדול, למה דווקא בדרך הזאת מחפרים על מכירת יוסף? אני מבין, הוא לובש כותונת. אני מבין, הוא מוריד את החושך. אני מבין שהוא לא בא עם דברים שיזכירו את החטא, אלא אולי את התיקון של מכירת יוסף. אבל למה דווקא על ידי כהן גדול אחד שבא לעבוד בבית המקדש? למה זה כל זה שייך ליום כיפור? שתי שאלות. אז קודם כל, אני רוצה שתתבוננו במדרש עתיק יומין. הוא נמצא בספרים החיצוניים, אבל הוא קרוב לוודאי נמצא גם במדרשים אחרים. תקראו במקור 10, זה פשוט לקרוא ולא להאמין. ובני יעקב שחטו שעיר עזים ויתבלו את כתונת יוסף בדמו וישלחו אל יעקב אביהם ויהי בעשירי לחודש השביעי. מכירת יוסף על ידי האחים הייתה ביום כיפור. זה מה שנאמר. ומאז מדי שנה בשנה כלל ישראל נדרש ביום הכיפורים לעשות עבודה שמוקדה הוא כפרה על מכירת יוסף. כפרה על מה שהיה. אז מדוע זה דווקא בעבודה של אדם אחד בפנים? התשובה לנו דתי מאוד פשוטה. יש משהו כמעט בלתי אפשרי במושג הזה שנקרא כהן. בדרך לכאן, חב, שמעתי רדיו כל חד. ואני שומע, עסקו באיזה יישוב, לא חשוב, שמו של היישוב, שהייתה שם איזו התקדשות גדולה, בין אנשים דתיים, דתיים, חרדים, והביאו את ראש המוצא הדתי, החרדי של אותו אזור, של אותו מקום, כדי שיסביר מה זה, איך קורה כדבר. אז הוא אומר, תראו, יש לנו בעיה בסיסית. בכל אחד מאיתנו, בכל אחד מהחוגים שלנו, כשנותנים איזה משבצת של בית כנסת לחוג א', מיד החוג השני קופץ, למה אני קיבלתי משבצת קטנה? למה הוא קיבל תלמוד תורה כזה? אני קיבל תלמוד תורה אחר. זה החולי שלנו. כל מה אני מוכן שיקו אותי בעין אחת בלשונו של אותו רב חרדי, הוא לבד שיקו את השני בשתיים. זו נקודת המוצא. והמראיין שואל אותו, אני גם הוא יהודי חרדי, שואל אותו, מה, איך זה יכול להיות? אנחנו הרי שומרי תורה על זה? לא יודע, זה אנחנו. הרמב״ם כתב בהלכות סנהדרין שיש דרך לחדש את הסנהדרין. גם לפני משיח צדקנו ולפני שיחזור אליהו הנביא ויסמיך את האנשים. איך יש דרך? שיתכנסו כל חכמי ישראל ויסכימו שהם סומכים אדם אחד. אבי זכרונו לברכה תמיד אמר שזה אחת ההוכחות הגדולות של הרמב״ם היה חוש הומור. כלומר, אם הרמב״ם חשב שיש אופציה שיתכנסו חכמי ישראל יחד ויסכימו על אדם אחד, זה אומר שהבן אדם, באמת, או שהוא אופטימי חסר תקנה, או שהוא התכוון ככה לצחוק, בוא, יש גם אפשרות אחרת. אין אפשרות. כל אחד מבין שזה לא יכול. זה בדיוק כהן גדול. אתם יודעים מה ההבדל בין עבודת כהן גדול לעבודתנו, אנחנו, כל אחד ביום כיפור שלנו? אנחנו מתפללים נפלא, ואני בטוח שתפילת הכהן גדול הייתה פחות נחמדה מהתפילה שלנו. אנחנו עוברים חוויות נפלאות כל אחד ואחד בבתי הכנסת שלו, בקהילות שלו, כל אחד בוחר בבית הכנסת, בית הקהילה, בית החזן, הכל נפלא. אבל הכל נפלא באופן שמתאים לי, לך, לך, לכל אחד ואחד. העבודה נבחרת לפי מה שמתאים לנו. הרי זה היה בלתי נסבל אם הייתי אומר לכם, אתם יודעים מה, השנה בבית שמש תפילה אחת משותפת, נניח כאן זה קהילה של נוסח אשכנז, החזן יהיה תימני. הרי אתם הייתם אומרים, זה לא יום כיפור. ובצדק הייתם אומרים, זה לא יום כיפור. איך אפשר? מה, אני כל השנים רגיל בנוסח כזה וכזה וכזה, פתאום אתה הולך לשנות לי את זה. לא רק חשבון, זה חילול הקודם. וכל אחד היה אומר את זה, זה לא רק אשכנזים ותלמיד, אותו דבר למר. אתם יודעים מה זה שכלל ישראל בא ואומר, אני מסכים שאדם אחד יהיה הנציג שלי מול הקדוש ברוך הוא. ומי זה הבן אדם הזה? עיין עינך מה שאמרנו לפני כן. פרחח בן פרחח, הוא כנראה עשיר, אבל זו המעלה היחידה שיש לו. אבל כלל ישראל אומר נכון, כזה אנחנו, כזה הוא, אבל כולנו מסכימים שהוא יהיה נתיק, אנחנו רוצים לומר, יצאנו מאותו עולם של מכירת יוסף, שעשרה אנשים חושבים שכל אחד יכול להיות בעל הבית, הם חושדים ביוסף שהוא רוצה לנשל אותם, והם לא יכולים להסכים על אדם אחד. המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול עלינו, מה פתאום? אתה לא ראוי ואתה כן ראוי. ביום כיפור יעשה או תעשה הפעולה. קהל ישראל יוותר על כל מצוותיו הפרטיות. והוא יתכנס כולו סביב הסכמה שיש אדם אחד שעושה את זה. וזה אמת מה נהדר היה כהן גדול, למרות שהוא כאדם פרטי, אני לא יודע אם היה צדוקי או פרושי, לא יודע אם היה חכם או לא חכם, זה גם לא כל כך מעניין. כי מה שחשוב זה שכלל ישראל מצליח להתגבר על כל המעקשים והמכשולים שמציבים או מונפים בין אדם לחברו. לא רק, אני יכול, אבל כשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא כולנו שייכים למקום אחד. זו עבודת כהן גדול ביום. זו עבודה שלנו לקראת יום הכיפור. הרי כל כך הרבה הלכות נכתבו על שליח ציבור, וכל כך הרבה סיפורים ומחלוקות יש לי שליחי ציבור. כל כך הרבה דיונים יש לי נואנסים כאלה וכאלה, כאילו הם הופכים להיות את העיקר של יום כיפור, שבעצם עיקר עבודת יום כיפור, הוא לצאת מאותה מחלה נוראה ששמה מכירת יוסף. כי מכירת יוסף, כמו שרבי יבאו אמר, מכירת יוסף ממשיכה להיות כל הדורות. ועניינה של עבודת יום הכיפורים היא לחפר על מכירת יוסף. זה מהות העבודה של יום הכיפורים, לצאת מאותו עולם שבו כל אחד חושב שהוא יותר טוב מהשני וחושב בשני שהוא עושה ככה ועושה אחרת, ואני יכול לצאת ולתרום לי. לא יודע מה שעה, אני לא יודע איפה אני בכלל במציאות כאן. מי שיש לו דף, מוזמן להסתכל. בפסקה אחת של הרב סולובייצ'י, שאני לקוח מחמש דרשות, בפסקה 6, שדנה בהרחבה ואני לא אקרא את זה, בכך שכל הסיפור של יוסף ואחיו היה סיפור של אנשים עם דעות שונות, עם אידיאולוגיות שונות, שכל אחד היה לשם שמיים, וכל אחד היה משוכנע שהשני מוביל לאסון. האחים חשבו שיוסף מוביל להתבוללות, ויוסף חשב שהאחים מובילים למשהו אחר, והם מובילים להסתגרות ולהתנתקות ולהתבדלות מהעולם, והם מילה לחורבן הטייס. וכל אחד היה משוכנע שהוא צודק והשני לחורבן. עבודת יום הכיפורים, אנחנו כולנו יכולים להיות במקום אחד. מעניין ומרתק שהדמות של הכהן הגדול, יכול להיות שאתה מושחתת או לא מושחתת, אבל מי שאמור להיות הדמות שתהיה הנציגה הזאת, היא שבט לוי. שכזכור לנו, לוי ושמעון הם שני האחים שלפי המסורת שלנו, הם היוזמים של מכירת יוסף. אלא שבניגוד לשמעון שהלך להסתבך בסיפורים אחרים, שלא ניכנס אליהם, כוסבי בצור ואחרים, שהוציאו אותו מהסיפור, הרי שלוי הפך להיות גם משה וגם הכהנים, ולוי אמר, תומך ועורך על איש חסידיך דווקא תחת שבט לוי, שאין לו נחלה, שלא אמור להיות לו איזה אגו אישי, כלכלי בכל העסק הזה. האיש משבט לוי, שחטא בחטא יוסף, הוא זה שאמור לשאת בתוכו על גביו את הבשורה הזאת של התיקון שבו החברה מכירה בכך שאדם אחד יכול לייצג את כולם. ערב טוב, שנה טובה, תודה וחתימה טובה.